כוח לדוקטור צבן על הדברים שהוא אמר. אני באמת רוצה להתמקד בייחוד בנושא היתר המכירה של הרב קוק, מה הוא חידש לנו, סליחה, והאם יש לזה השפעות לימינו על פי הדברים ששמענו מקודם, אולי הדברים שעוד נשמע לאחר מכן. כשאנחנו באים לדון על הנושא הזה שנקרא היתר המכירה של הרב קוק, השאלה המרכזית זה באמת מה הוא חידש הרב קוק. האם הוא חידש משהו? האם הוא עשה משהו חדש? זאת אומרת, לקחת חומר ולפתח אותו, לזה אנחנו לא קוראים דברים חדשים. זאת אומרת, לקחת סברות שנאמרו ולפתח אותם, להעריך אותם, זה כל תלמיד חוכם לפי רמת המוכשרות שלו, לפי הידע שלו בפרויקט השו"ת, לפי כמה שהוא שולט בספרים, זה הוא יכול לעשות, להסתובב ימינה, להסתובב שמאלה, להקשות, לפרק תירוצים והוויות והדברים הללו. אני שואל, האם הרב קוק חידש משהו מעבר לחידוש הראשוני של היתר המכירה? זאת אומרת, אנחנו יודעים שהיתר המכירה הראשון שנעשה, זה היה היתר המכירה של תרמת, היה תפרי שינון בית, עוד הייתה שמיטה, אבל אז לא היה יישוב יהודי בארץ, היה היתר הראשון תרמת, זהו ההיתר של רבי יצחק אלחונון, רבי שמואל מוליבר, וההיתר המפורסם שנקרא היתר, היה עוד יהודי, רבי שמואל קלמפי, שהיה מוץ, זהו ההיתר הראשון של תפרי שמם תת, לאחר מכן הייתה שמיטה בשנת תפרי שנון וב, הרבנים הספרדים בתפרי שנון וב הובילו את השמיטה, את היתר המכירה, תפרי סמך ג' בארץ ישראל, היה כבר הדרת, והוא הוביל את היתר מכירה באותה השנה, ולאחר מכן בשנת תפרש עין הגיע הרב קוק, והוא אז יצר את ה... הוא כתב את הספר שלו שבת הארץ, אבל אני שואל מה הוא חידש? מה הוא הוסיף על פני מה שכתבו קודמיו? האם היה לו איזושהי חדשנות בנושא הזה שנקרא היתר המכירה? אני קודם כל... כדי להסביר את הנושא הזה של היתר המכירה, אני רק אנסה להבהיר איך בנוי היתר המכירה, כדי שנדע מה זה. היתר המכירה, יש לו המון שאלות והמון סעיפים והמון תתי סעיפים והמון המון המון דברים שמסתובבים בו, אבל אני רוצה לבנות את המבנה המרכזי שלו, ואחר כך לראות את ההשפעות של הרב קוק בחדשנות שלו. היתר מכירה בנוי ככה, הרגל הראשונה שלו בנויה על כך ששביעית בזמן הזה דרבנן. זוהי הרגל הראשונה. עכשיו, הנושא הזה בזמנו של הרב קוק, בשנים הללו, היה נושא בוויכוח. הרב זצ"ל כתב על זה 8 פרקים במבוא שלו לשבת הארץ. היום בימינו הנושא הזה לא נמצא בוויכוח בכלל. מדוע? בייחוד בגלל שמצאו את כתבי היד המקוריים של הרמב״ם, ושם הדברים ברורים, מוחלטים, ששביעית בזמן הזה היא דרבנן, וממילא לא נשאר הוויכוח הזה נשאר רק נקרא לזה בשוליים, אז יש מריבות עם הרזה, אם זה מידת חסידות, לא מידת חסידות, אבל הדבר נפסק להלכה כדבר מוסכם או כדבר מוחלט, ששביעית בזמן הזה היא מדרבנן. זאת היא הרגל הראשונה. היו עוד שתי בעיות מרכזיות, ויש עוד שתי בעיות מרכזיות ביתר המכירה. אחד זה איסור לא תכונם, שהוא איסור לתת קרקע לגוי. והשאלה השלישית, או הרגל השלישית של היתר המכירה הייתה, נגיד שהייתה מכירה לגוי, נגיד שהקרקע היא של קרקע של גוי, והיום רק שתדעו, זה אחד הנושאים שמדוברים ביותר בעולם התורה, הרגל השלישית הזאת, נגיד שהקרקע היא של גוי, האם יהודי יכול לעשות שם מלאכות או לא יכול לעשות שם מלאכות, אילו מלאכות הוא יכול לעשות, אילו מלאכות הוא לא יכול לעשות בקרקע של הגוי. על הדבר הזה הרבנים המתירים, מה שנקרא הרבנים שנקטו את היתר המכירה, על הנושא הראשון של מה שנקרא לא תכונם, לא היה להם קושיה בכלל. הנושא הזה היה אצלהם פשוט ביותר. אם תסתכלו במקור מספר 3, שהוא הישועות מלכו, הוא כותב מפורש, והנה אמרתי בפשיטות, בפשיטות, זאת אומרת, הוא אפילו לא חיפש מקור לזה, הוא לא הסתבך עם זה, זה היה דבר פשוט לו. שטוב להתיר למכור לנוכרי, ואף על פי שאסור ליתן ולמכור קרקע בארץ ישראל, כיוון שהוא לטובת היישוב, פשיטה דאין כאן איסור לא תכונן. בפרט כשמוכר על מנת להחזיר, ובשביעית בזמן הזה, דאינו אלא דרבנן, פשיטה דאין להחמיר. זאת אומרת, הישות מלכו אומר, אמרתי בפשיטות, הוא אפילו לא הביא לזה מקור. הוא אומר, זה היה פשוט אצלי, שלא תכונן זה רק אם זה לטובת הנוכרי, אבל אם זה לטובת היהודי או לטובת היישוב, כמו שהוא קורא לזה כאן, אין לי בעיה עם הדבר הזה. אותו דבר אנחנו מוצאים לאחר מכן באדרת. האדרת, באיגרת שמופיעה באיגרות האדרת, כותב, ולא אבין מדוע החמירו כל כך המחמירים בזה, ומה יקו לאי, אם מחרום לשנים אחדות, באופן בטוח שיחזיר לנו אחר כך, שלכאורה לא שייך בזה כלל לא תכונן, והוא מביא את זה כדבר פשוט גם כן, לא שייך בזה בכלל לא תכונן. יש לו עוד סברה בסוף שאני לא אתייחס אליה במסגרת ההרצאה שלי כאן, זה שהוא כותב שם האם יש בכלל איסור לא תכונן בזמן הזה, אבל אני לא רוצה להיכנס לדבר הזה. הדבר הזה היה ויכוח גדול בין רב שמואל סלנט לבין המהר"ל דיסקין, אם בכלל יש איסור כזה בכלל בזמן הזה של איסור לא תכונן, ואני לא רוצה להיכנס לדבר הזה. בכל אופן, אנחנו רואים שהדבר הזה היה פשוט להם. הם לא הסתבכו עם השאלה הזאת. השאלה הזאת הייתה להם כביאת הביקותך. אני לא מבין בכלל, כמו שאומר האדרת, מה הם רוצים, מה הבעיה עם הדבר הזה. הרב זצל בעצם, קודם כל אנחנו מוצאים את זה כבר, את הסברה הזאת האדרת אומר שזה מופיע בשמן המור, אומר מופיע אצלכם במקור 5 שעל ידי תיקון על הזה יהיה גורם להיות לישראל חנייה בקרקע צפי שיקנו קרמים בארץ, זאת אומרת על ידי זה שיעשו מכירה לגוי יהיה יותר חקלאות בארץ ישראל, קרמים בארץ, אז עוד לא הייתה מדינה כידוע, וכגון דה מצווה היא כנודע, מה שאין כן אם לא נעשה להם תיקון להצילה ממכשול, כל איש הירי יברח וימנע מלקנות קרם בארצותינו הקדושה. אומר, זה אותו הסברה, זאת אומרת, זה דבר בלי בכלל בעיה כלל. גם במשפט כהן, מה? שמן המור זה רבי מרדכי רביבו, רוביו, הוא היה רב בחברון לפני כ... 270 שנה, הוא הראשון שכתב את היתר המכירה, וכידוע כשרבי יצחק אלחונן כתב את היתר המכירה הוא ביקש שיביאו לו במיוחד מקובנה את הספר, מכיוון שלא היה אצלו מפריז, כן, הוא ביקש שיביאו לקובנה את הספר כדי לראות את השמן המור הזה. בכל אופן, אותו דבר כתב גם הרב קוק, דלא תכונם נאסר דווקא כשמכוון לטובתם, והחינם היא לא שייך איסור חניה בקרקע במחירה זו, כיוון כדי שיוכלו לעבוד ביתר, שהיא לטובתנו, כדי שיתחזקו ישראל בקרקע, שזה יסוד הדבר לטובת ישראל, לא עשרת תורה. זאת אומרת, היסוד הזה, שזה לטובתנו, זה היה היסוד שהנחה והוביל את הרב קוק ואת כל הרבנים שקדמו לו בעניין הזה של היתר מחירה. נאמרו עוד כ4-5 תירוצים על השאלה הזאתי, חלקם מפולפלים יותר, חלקם מפולפלים פחות. הרב קוק הביא את כולם. צריך לדעת, שיטת הרב קוק הייתה, בייחוד בעניין הזה של שבת הארץ, להביא את כל השיטות. להביא את כל הדעות, להביא את כל הסברות שיש בעניין הזה, כאשר הייתה לו את השיטה שלו, שזה נקרא טובת היישוב, אחר מכן הוא הביא שאם יש ישמעאלים, אז הוא צירף את זה. למרות שהוא כל הזמן אמר, זה לא להלכה. הוא הביא את העניין הזה שאם יש כבר יהודי, גוי שיש לו קרקע בארץ ישראל, הוא הביא את זה. הוא הביא סברות נוספות לעניין הזה, למה להתיר את הלא תכונם, אבל כל הסברות הנוספות הללו, הם היו כל מיני צירופים כאלו שהוא צירף אותם, כאשר הנושא המרכזי שלו היה טובת היישוב. וזה היה הקו שהלכו בו כולם. זאת אומרת, הלכו בו רבי יצחק אלחונון, הלך בו רבי שמואל מוליבר, הלך בו הרב קוק, או קודם האדרת, ואחר כך הרב קוק הלכו בכיוון הזה. זה לעניין עצם המחירה. לגבי הקטע הנוסף, זה הקטע של העבודות, כאן נוצרה בעיה, כאן עיקר הייתה הבעיה הזאת, זאת אומרת, אצל הרב קוק המחירה לא הייתה בעייתית בכלל, הייתה לו בעיה בעבודות. ואת זה אומר פורש, יש לי בעיה עם העבודות. איך יהודי עובד אפילו בקרקע של גוי? אסור ליהודי לעבוד בקרקע של גוי, ועל זה הוא לא מצא אלא דעת ספר התרומה, שזה דעה יחידנית, והוא כותב על זה שזו דעה יחידנית, אין לו אפשרות להתיר בדרך אחרת, רק להסתמך על ספר התרומה. ספר התרומה הזה, באמת הגאון הביא אותו ביורה דעה בשין למד א' פעמיים, אבל אני לא אחזור על זה, אבל הרב רצה למר, אין לי דרך אחרת להתיר, רק על פי ספר התרומה, שאין היום בימינו, בזמן הזה, קדושה לארץ ישראל שנמכרת. זאת אומרת, אפשר להפקיע את קדושת ארץ ישראל, כשזה באותו הזמן שזה נמצא ביד הנוכרים, זה גם מפקיע את הקדושה מהפירות וגם את הקדושה מן הקרקע, לפי דעת בעל התרומה. זה היה המהלך. עכשיו, הדין הזה שהרב דצל אמר, וזה המבנה הזה, את המבנה הזה הוא לקח מרבי יצחוק אלחונון. את המבנה הזה הוא לקח, הוא לקח את זה מרבי יצחוק אלחונון, הוא לקח את זה משמואל מוליבר, הוא רק פיתח אותו. והוא באמת חזר על זה מספר פעמים, תסתכלו במקור 10 בבקשה, מקור 11, בשני המקומות הרב קוק חוזר על זה ואומר, התיקון הכללי שנעשה על ידי, על פי הוראת הגאונים, זקני הדור העבר, נוחי נפש, אשר חיזקתי אותה. אני רק חיזקתי, אני לא עשיתי שום דבר. לקחתי את מה שהם עשו, הרבנים נוחי נפש, ואני הלכתי וחיזקתי את זה. אותו דבר הוא כותב באיגרת. לא הייתי אני המתיר הראשון. הוא כבר נכבשה דרך על ידי הגאונים, רבי יצחוק אלחונו מקובנה, והגאון הספרדי, ומורי חמי האדרת, ועל ידי זה בשמיטות שעברו, ואני רק הוספתי על הדברים, ככה הוא כותב את הדבר הזה. בעצם יוצא מכאן שמה הרב קוק לא חידש כלום. הוא לא חידש כלום, הוא לקח את אותו הבסיס ההלכתי, ופיתח אותו, ועשה אותו לספר, והוסיף, והביא ראיות, אבל מה הוא עשה? מה הוא חידש? עדיין על זה אנחנו, אין לנו תשובה. כאשר הוא במיוחד, לא רק זה, הוא במיוחד אומר שמה? שאני מחזק רק, אני רק לוקח את מה שעשו הקודמיי, והוא מתכוון לרבי יצחוק אלחונון ורבי שמעון מוליבר, והאדרת בייחוד והרבנים הספרדים שהיו בירושלים באותו הזמן. החידוש של הרב קוק היה בנושא אחר לגמרי. החידוש של הרב קוק היה מאוד מעניין. החידוש היה כזה. אנחנו אמרנו שאיסור לא תכונם, איך פטרו אותו? הרבנים הללו, הרבנים שכתבו את היתר המכירה, הם התירו את זה בגלל מה? טובת היישוב. הם אמרו בגלל טובת היישוב. ואז נשאלה השאלה, מה זה טובת היישוב? מה זה טובת היישוב? בכלל, טוב זה דבר יחסי, אבל מה זה טובת היישוב שמדברים עליו? בא רבי יצחוק אלחונון ואומר, יש שם הרבה משפחות שאם הם לא, יתפרנסו, הם ימותו בחרפת רעב. מספר האדרת, באותה איגרת המפורסמת של האדרת, שהוא, באו אליו כל מיני נחשים וכפנים וניסו להכריח אותו לבטל את היתר מכירה, ולא אכפת להם 300 משפחות שימותו מרעב. ככה הוא כותב באותה האיגרת המפורסמת. זאת, והרב קוק גם הביא את זה. הביא את זה כל הזמן, הוא הביא את הנקודה הזאת. שמה? שיש כאן בעיה של היישוב, של הפרנסה של היישוב היהודי בארץ ישראל, והוא כתב את זה בצורה ברורה, את הדבר הזה. הדבר הזה מופיע במבואות לשבת הארץ, אומר את זה בסוף מקור 20, אפשר לראות את זה שם, שהרב כותב את זה בצורה ברורה. אחרי כל אלה אין מקום לערער על דרך ההוראה כזו, סוף מקור 20, שלושת השורות האחרונות של מקור 20, שזה מהמבוא לשבת הארץ, במקום דחק שנוגע להפסד של רבים. מה פירוש שנוגע להפסד של רבים? נוגע להפסד של רבים, הוא מתכוון לתוספות במועד קוטן לגבי דבר של הפסד של רבים שאפשר לבטל, והנציב כידוע חלק על הדבר הזה בתשובה במשיב דבר. אפילו אם לא היה דבר נוגע לישיבת ארץ ישראל, וקל בחומר שהדבר נוגע ליסוד חיי נפש של ישיבת ארץ ישראל. ככה הרב כאן כותב בעניין הזה של שבת הארץ, וכשהוא מדבר על ההפסד של הרבים, אז כמו שאמרנו, מאיפה הוא לקח את המקור, היה לו מקור אחד, הוא הביא מקור לזה, הוא הביא לזה מקור מדברי הכפתור בפרח, שהם הדברים המפורסמים לגבי אדם שצריך למכור בית בארץ ישראל, ואין שם יהודים באותה העיר, אם, אומר הכפתור בפרח, אם אין יהודים באותה העיר, אפשר למכור את הבית הזה גם לנוכרים. ואז נשאלת השאלה, אם ככה, הרי על איסור לא תעשה, אדם חייב לבזבז את כל ממונו, מה פתאום יתירו לך למכור את הבית לנוכרים? אז ההסבר הוא... ולא תעשה, צריך אדם לבזבז את כל ממונו, בעשה חומש ולא תעשה כל ממונו, אז ההסבר הוא, אומר כנראה הרב קוק, שמכיוון שזה לא נעשה לטובת הנוכרי, אלא זה נעשה לטובתו של היהודי, והיהודי יפסיד את כל הבית, אם הוא לא ימכור את זה הוא יפסיד את הבית, אז מכיוון שזה נעשה לטובתו, אז ניחלי בדבר הזה, וממילא אין בזה איסור לא תכונה, מכיוון שאיסור לא תכונה מוגדר בבסיס כשזה לטובת נוכרים ולא כשזה לטובת ישראל, וזה מה שהרב מדבר כאן על ההפסד הזה, הפסד הכסף שצריך לבדוק או צריך לראות אם זה ההפסד הוא הפסד גדול וחיי נפש וחיי נפש של היישוב. אבל, וזה כולם אמרו, את זה כולם אמרו, את זה כולם כתבו, רבי יצחק אלחונון כתב והדרת כתב, כולם כתבו את הנושא הזה של ההפסד הכלכלי והפסד הכסף שיש בנושא הזה בארץ ישראל. כשאנחנו מסתכלים אצל הרב קוק, אנחנו פתאום מוצאים משהו חדש. תראו למשל במקום מספר 22. באיגרת במקור 22, באיגרות הראייה, כותב הרב קוק, הרב כך, ועל ידי פרסום האיסור, אם כולם ידעו את האיסור של איסור מכירת הקרקעות, תסתם הדלת של הכניסה לארץ ישראל, לבנותה בבניין של נטייה וזריעה מסחריים ביבולה, לפני כל שלומי אמוני ישראל. ואז יהיו הבאים רק משליחי הדת אחרי גבם, ואין שיעור לנפילת היהדות בארץ ישראל בכלל שתוכל להיות נצמח מזה. זאת אומרת, אומר הרב קוק, יש לי עוד שיקולים, יש לי עוד שיקול, אני רוצה שיהיו חקלאים דתיים בארץ ישראל. אם לא יהיו חקלאים דתיים בארץ ישראל, מבחינתי זה ארץ של מה? של כל ארץ ישראל. לא יכול להיות דבר כזה, זה מאוד דומה לדברים שהשמן המור כתב, או הביטוי הזה שכתב השמן המור לפניו, שלא יהיו חקלאים יהודים, אבל הרב כותב, זוהי אחת הסיבות שלי להיתר המכירה. זאת אומרת, פתאום אנחנו רואים מעבר מחיי נפש, זאת אומרת, מבחינה כלכלית, למה? מעבר לסיבות רוחניות. הרב פתאום כותב, יש לי סיבות רוחניות שאני רוצה לעשות את היתר המכירה. היתר המכירה לא קשור לתלג ולא קשור לכל הדברים האחרים, יש לי עוד דברים. והשיקול שלי אומר, אני רוצה שיהיו חקלאים דתיים. אם אני לא יתיר את היתר המכירה, לא יהיו לי חקלאים דתיים. באיגרת 23, במקור 23, הרב כותב, באותה איגרת המפורסמת, איגרת תקנה, אומר, הוא כותב ככה, ובפרט שאם לא נתיר, היו גם כן עובדים באיסור. והיה הדבר גורם פרצות גדולות בענייני היהדות. כידוע שמי שפועל בעצמו לעשות דבר איסור, הולך ונטבע ברעות רבות השם ירחם. מה שאין כן עכשיו שהם עושים על פי יתר, אפילו דחוק, אין הדבר מביא לידי פרצה. זאת אומרת, עדיף לי מבחינה רוחנית, אומר הרב קוק, זה כבר לא מבחינה כספית. אומר, יש לי גם שיקולים רוחניים. אם אני לא יתיר את זה, האנשים מה יעשו? הם בכל מקרה יעשו. הם יעבדו בכל מקרה, מה אתה מספר לי? הם יעבדו ככה, הם יעבדו ככה. הרי אנחנו יודעים את האמת שהם יעבדו, וגם החקלאים יעבדו גם ככה וגם ככה. אבל ככה הם ירגישו מה? עבריינים. אם הם ירגישו עבריינים, אז יהיה להם יותר אינטרס למוטט את כל ענייני הדת. אם ככה, יש לי עניין לעשות את היתר מכירה. הוא אומר את זה אחר כך מפורש, אם יחשבו הפועלים שכל מה שעושים באיסור והם רשעים ועבריינים, אז מתוך הייאוש והקצף יוכל הדבר להביא לנתיקת עול והפרעת התורה והמצווה בכמה עניינים, עד שיצמח מזה חלילה חורבן גדול לכללות היהדות בארץ הקודש. אחר כך הוא אומר, במקור 24, זה איגרת אחרת, הוא אומר ככה, ואם לא היה עניין כל כך נוגע לפיקוח נפש ומניעת חורבן ארץ הקודש, הוא נוקד כאן איזה ביטוי? ארץ הקודש. הוא לא נוקד כאן ארץ ישראל, הוא נוקד כאן ארץ הקודש. למה? בגלל שהוא מסביר את זה אחר כך. והגבלת יותר ממה שהמצב הנוכחי. לאחר מכן, במקור סמך, אתם מוצאים את הדברים הללו שהרב קוק אומר, שאני עושה את זה בשביל להציל את האנשים. אני יודע שהם יעבדו, אני יודע שהם יעבדו, ואני רואה צורך, הוא אומר, להיכנס בשעת הדחק בשביל להציל את האנשים. של האנשים העבריינים הללו, כן, אותם אלו שאפילו נגיד מחללי שבת, והרב הכיר אותם שהם חיללו שבת, אותם חקלאים בחלק מהמקומות, אבל הוא אמר, אני הולך להציל אותם, זה התפקיד שלי, זה המשימה שלי. והוא אומר את זה במשפט כהן, והוא כותב את זה בשבת הארץ שוב פעם, הוא חוזר על הבסיס הזה, הוא אומר ככה, וכיוון שההפסד גדול ואי אפשר לעמוד בשמירת כל דיני השביעית להרבה אנשים שיושבים בארץ ישראל. אנשי ארץ ישראל לא יכולים לעמוד בחילונים, הוא מתכוון לאותם החילונים שעובדים בשבת ואולי ביום כיפור גם כן. אני לא בדקתי אם הם עבדו ביום כיפור או לא, אבל בכל אופן הם עבדו בשבת ודאי, והוא אומר, אני רוצה להציל אותם. זה, אני נכנס לפרצה דחוקה, והוא אומר את זה לבר פלוקטה הגדול שלו, לרדבז, הוא אומר את זה, אין לי ספק בדבר הזה, והוא אומר עוד יותר חריף מזה, הוא כותב באיגרת כך, ברור לי שאם לא יעשה עניין המחירה, יעברו רבים מאוד על כל, במקור 26, על כל איסורי שביעית, בלא שום צעד היתר. ורשעים ירימו קרן לאמור ותרה הרצועה לעיקור מצוות מן התורה, בלא שום שאילה. ואין לשער כמה גדול חורבן תורתנו הקדושה וחילול שם שמיים היוצא מזה. זאת אומרת, אם ידעו, אם בכל העולם ידעו שבארץ ישראל עובדים ועובדים בחקלאות בלי היתר מחירה, אז יצא מזה מה? חילול שם שמיים. אז המצב הזה הוא יותר גבוע מהדבר הזה, ממה שמדובר קודם. אם אנחנו צריכים לסכם את הדברים שאנחנו רואים, אנחנו רואים כך, הרב באמת מבחינה הלכתית סידר את המערכות. הוא לא ימציא שום מערכת חדשה הלכתית, הוא הלך על הדרך שהלכו קודמיו, הלך על רבי צחוק אלחונון, הלך על הדרך שהלך בו האדרת, אבל הוא הלך בשינוי אחד, בשינוי אחד הוא הלך. וזה הוא כותב באיגרת שין למדלת במקור 27, המקור האחרון שלנו כאן. הוא אומר, ולא לפגוע בחיי היישוב שממש נוגע לנפשות. ולדידי, מה פירוש הוא לדידי? הוא אומר, זה לא כולם חשבו. זה לא כולם, לדידי, חיבת הקודש של עצם מניעת יישוב ארץ ישראל שמתבטלת על ידי דחיית היתר ונוטלת יד לסוררים, לפרוק עול בגלוי ולנתק את המסורות, היה זה גם כן גורם גדול לדבר על פי דרכה של תורה. הוא אומר, אומר הרב קוק, לדידי, זאת אומרת, תדעו לכם, כל השאר, כל שאר הסברות, כל המבנה ההלכתי, זה לקחתי מאחרים, זה בניתי על גבי האחרים, שיפצתי, הוספתי, שכללתי, עשיתי הרבה דברים על גבי מה שהאחרים כתבו לפניי, קדמוני אותם הרבנים הגאונים. אבל הוא לדידי, לי היה חידוש, וזה היה החידוש שלי. היה לי כאן לא רק אינטרס כלכלי, היה לי כאן גם אינטרס מה? חיבת הקודש של עצם מניעת יישוב ארץ ישראל. זאת אומרת, היה לי כאן עניין רוחני לשמור את הנושא הזה של השמיטה ושלא יעבדו כאן בשנה השביעית. וצריך לדעת שהרב קוק בתחילתו היה נגד היתר המחירה, בצעירותו בשנת תף ריש נון וב הוא היה נגד היתר המחירה, וזה ברור, הוא כותב את זה באיגרת, מי שירצה יוכל לראות את זה באיגרת במקור 12, באיגרת שהוא כתב למערשם. הוא אומר, אני הייתי נגד היתר המחירה. כשהייתי בחוץ לארץ ותף ריש נון וב, אני עוד הייתי נגד היתר המחירה. אחר מכן, כשבאתי לארץ ישראל, או לפניי בא קודם, האדרת הגיע כמה שנים לפניו, הוא היה הראשון ששינה את דעתו, גם האדרת היה נגד היתר המחירה, אבל הוא אומר, אנחנו שינינו שנינו את דעתנו, ועברנו להיות תומכים, הרי בתף ריש נון וב, האדרת מספר שהוא התנגד, והתווכח בצורה חריפה ביותר עם רב שמואל מוליבר בעיר הקיץ דובלין. הם התווכחו שם על העניין הזה של היתר מכירה, אבל אומר הרב קוק, לאחר מכן אנחנו חזרנו בזה שנינו, אבל אני חידשתי חידוש אחד. חידשתי שלא תמיד צריך להסתכל על הכסף שבעניין, צריך גם להסתכל על ארץ הקודש, לראות מה העניינה של ארץ הקודש, מה מעלתה, מה תוכניותיה, או מה הדברים המועילים שבארץ הקודש הזאת, ולכן זהו חידוש שכפי שהוא אומר לדידי, וזהו החידוש הגדול של הרב קוק, זאת אומרת להכניס את הפרמטרים ההלכתיים, לא רק לפרמטרים של הפסד מרובה, או דברים מהסגנון הזה, שאלו פרמטרים מאוד מקובלים ומאוד ידועים בהלכה היהודית. הפסד מרובה זה לא חידוש גדול שאנחנו חידשנו אותו, כולנו מכירים את הנושא הזה של הפסד מרובה, אבל החידוש הגדול שלו, הוא אמר, זה החידוש של עצם חיבת ארץ הקודש, שהוא מוכן ללכת ולהשתעבד ולהסתכן בעבור החקלאים היהודים. הדבר הזה, זאת הייתה החדשנות הגדולה של ימינו, של הרב קוק, סליחה. הדיון הזה, מה שאני פותח כאן, אני חושב שהוא דיון מאוד מאוד חשוב לימינו. אתם יכולים לראות בהמון חוזרים, קוראים, מי שיש לו הפסד מרובה והולך להתמוטט כלכלי. לא תמיד זהו החישוב, של הרב קוק לפחות. לא זה היה תמיד החישוב של הרב קוק. יכול להיות שגם אם אנחנו מדברים על תלג של 1.4, או לא משנה כמה שבדיוק זה התלג הזה, צריך לקחת גם חשבונות אחרים, וזה החדשנות הגדולה של הרב קוק בעניין הזה של היתר מכירה, מניעת איסורים מאחרים, מניעת ארץ הקודש מחילול השם, או כל הדברים הללו שהם דברים נוספים. הם היו הדברים שהרב קוק אמר, אני מוכרח להשתעבד בשבילהם, אני מוכרח להתמסכן, הוא אפילו כותב פעם אחת שהוא מתמסכן על הדבר הזה, ושהוא סובל מהדבר הזה, אבל הוא עשה את זה בשביל הצלת עם ישראל, בשביל הצלת ארץ ישראל, והחדשנות הזאת יכול להיות שבימינו, אם בזמן הרב קוק היה יותר העניין הזה של החקלאות, הרווח והפרנסה, יכול להיות שבימינו צריך גם להוסיף את הצד השני, שזה הדבר העלום, ומשום מה, אנשים מנופפים אצל הרב קוק תמיד שהוא דיבר על חורבן היישוב היהודי, הוא דיבר על חורבן היישוב של ארץ הקודש. הוא לא דיבר רק על חורבן הפרנסה והכלכלה, הוא חיבר לזה גם את חורבנה של ארץ הקודש, של קדושת ארץ ישראל ושל מעלתה של ארץ ישראל. וכשכל שנה עושים את החשבון של היתר מכירה, אם לעשות או לא לעשות, צריך לקחת גם את הנושא הזה היום בחשבון ולהסתכל על כל המערכת בעיניים גדולות ובעיניים כלליות, ולא לעשות חשבון רק של פרנסה ולא פרנסה בדבר הזה. זה פחות או יותר
השמיטה הקרובה.
זה כבר לא שאלה, אני מדבר על הרב קוק, אני לא מדבר על ימינו. אני אומר על ימינו, אמרתי שצריך לקחת בחשבון את החשבונות האחרים, וצריך לקחת את כל המודדים הללו שרב קוק הוסיף, ולהכניס אותם לתוך המודדים. זה לא אומר שכל אחד צריך לעשות, לא אומר שכל אחד לא צריך לעשות, אבל צריך לקחת את החשבונות, לא להסתכל רק פרנוסה ופרנוסה, אלא להסתכל על המערכת, על כל המערכת כולה, מה יקרה בארץ הקודש, האם זה שלא יעשו היתר מכירה.
מה הרב היה אומר היום?
מה הרב קוק היה אומר היום? אני מעריך שהרב קוק, אני אומר פרש, הוא היה אומר, אנשים יעבדו באיסור, ואני בשביל זה מתמסכן. זה מה שהוא אמר, אני מתמסכן כדי שאנשים לא יעבדו באיסור. זה מה שהוא אמר, זה דברים ברורים, הוא אמר את זה לא פעם אחת. אני מתמסכן על זה, אני סובל מזה, אבל חשוב לי להגן על אותם החקלאים שלא יודעים את ההלכות. או שאפילו הם יודעים, או שיעבדו בכל מקרה, יעבדו באיסור. ככה נראה בצורה ברורה, אני לא הרב קוק ואני לא יכול להיות ממשיך דרכו, יכול להיות שאני רק יכול ללמוד מתורתו, אבל הדבר הזה ברור שאם אנשים חושבים לא לעשות יותר מכירה וממילא 70% או 80% מהחקלאים יעבדו באיסור, הדבר הזה הוא ודאי מנוגד לשיטתו של הרב קוק בדבר הזה.
רבותיי היקרים, אומר לכם משהו. אנחנו הפעם בהרצאה הזאת לא נשאיר מקום לשאלות, הכל לפי הזמן והמקום. אז אנחנו נעשה את השאלות אחר ההרצאה הבאה. אם יש לנו זמן נוכל לחבר. רבי יהודה, אתה איתנו פה עוד? כן. איתנו, עד סוף היום. אני רוצה לומר שתודה רבה, הרב עמיחי. אנחנו נשתדל לעמוד בלוח הזמנים.